שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר, היום יום שני, באולפן אנחנו כרגיל, איתן אבריאל וסמי פרץ, שלום סמי.
שלום, שלום, איתן. יש לנו היום הרבה ענייני בחירות פה, בחירות שם, קואליציות פה, משטר פה ומשטר שם, ובסוף מסקנה אחת שאנחנו נגיע לה כנראה.
על הפנים.
לא על הפנים, אבל העולם המודרני צריך למצוא שיטות ממשל קצת יותר אפקטיביות.
כן, יש לנו פה איומים, והולך להיות מאוד מעניין ולאו דווקא לטובה.
לא, זה לא התחלה טובה. לא, זה לא התחלה טובה. תגיד, הולך להיות מהדורה מאוד משמחת ואופטימית וחיובית, תישארו איתנו.
לתמיד. אז יש לנו היום מהדורה קצת משפטית, אבל כזו שתשפיע באופן דרמטי על כל אחד מאיתנו. בישראל חברי קואליציית השלטון מתכננים לעלות עם D9 על בית המשפט הגבוה לצדק, והפרשן שלנו, דוקטור עידו באום, חושב שזה למעשה סופו של בגץ, ולהשאיר לקואליציה, הקואליציה צרה אפילו, 61 חברי כנסת, את כל החלטות המדינה, מבלי שיהיו שום מגבלות ושום איזונים.
אז אחרי הבחירות אצלנו, מחר יתקיימו גם בארצות הברית, בחירות האמצע. וגם שם הדמוקרטיה נמצאת תחת איום ומתקפה. מדוע? כי על פי התחזיות, הרפובליקאים מועמדים לזכות ברוב בקונגרס ואולי גם בסנאט. והתוכנית שלהם היא לערער על שיטת הממשל. אנחנו נדבר על בעניין הזה עם דוקטור יעל שטרנהל, שהיא דוקטור להיסטוריה אמריקאית באוניברסיטת תל אביב. יאללה, מתחילים.
שלום לדוקטור עידו באום.
שלום איתן.
הפרשן המשפטי שלנו, אתה יודע, אנחנו חיים בעולם מוזר, אחרי התוצאות של הבחירות, לכולם ברור שהולכים לקרות דברים בבית המשפט, חוקים חדשים הולכים לצאת לדרך להיות מחוקקים, ומצד שני אומרים לנו שאין שום כוונה לגול, להשפיע או לבטל או להתערב במשפט של נתניהו, ואנחנו כולנו, אני חושב, חצי מדינה או שלושת רבעי מדינה, לא יודעים מה מכל הדברים האלה יצא ומה לא יצא. זאת אומרת, גם מי שבא וחושב שקואליציית הימין רוצה לעשות מלא את כל מה שהם הבטיחו שהם יעשו, יש תחושות שזה wishful thinking שלהם, כי זה לא כל כך פשוט מבחינה משפטית לעשות את זה, ולא מרסקים מערכת משפט ביום אחד. והנה אתה חולק על זה קצת, זאת אומרת, אתה רואה תמונה, אולי תסביר לנו, שבו כן, הם יעשו את מה שהם אמרו שהם הולכים לעשות.
אני חושב שיש לנו, כנראה לראשונה בתולדות מדינת ישראל, קואליציית ימין מלא עם אג'נדה, שעל המקום הראשון שלה, הסעיף הראשון שלה, זה ריסטארט, או איך שלא תקרא לזה, מערכת המשפט. אני לא בטוח שריסטארט זה מילה טובה, שהציונות הדתית דיברה עליה, כי בריסטארט אתה יודע, המחשב מתעורר ואתה מקבל את אותם תוכנות, והריסטארט שפה מדובר עליו זה משהו אחר לגמרי, קיבית הווינדוס וקיבלת מדינת הלכה. כיוון שלפחות חצי מהקואליציה של בנימין נתניהו זה מפלגות שאין בינן לבין דמוקרטיה שום דבר, בטח לא דמוקרטיה ליברלית כמו שאנחנו מכירים, ש"ס ויהדות התורה שמדברות על פסקת ההתגברות, וגם המפלגה שבאה עם האג'נדה המשפטית הכי מקיפה, הציונות הדתית, היא לא מפלגה עם אג'נדה של דמוקרטיה ליברלית מהסוג שאנחנו מדברים עליה. וכיוון שנתניהו זקוק למפלגות האלה, ואתה רואה את הדוברים שנאמנים מאוד לנתניהו, אם שמענו את ניר חפץ בשבועות האחרונים מתאר את הכברת של נתניהו, איך היא עובדת, אז אתה יודע שכשאנשים האלה הולכים לתקשורת, דף המסרים מוכתב מבנימין נתניהו, וכולם יודעים מה צריך לומר, כך שגם יש הכחשות, הן בדרך כלל רפות. הדוברים של בנימין נתניהו משדרים את המסרים האלה, מדברים על הצורך בפסקת התגברות, כאילו זה דבר נורמלי, כשאומרים פסקת התגברות של 61 חברי כנסת, שזה על גבול ההזוי.
בוא תסביר לנו רגע מבחינה משפטית, מה זה אומר בדיוק פסקת התגברות, ואיך אומרים על זה? זאת אומרת, רוב הציבור יודע שזה איזשהו מהלך משפטי שמיועד לבטל את האפשרות של בגץ, חוקים או להפריע לצורך העניין, הקואליציה הזאת היא להגיע לתוצאות שהם רוצים, אבל איך זה עובד מבחינה משפטית?
פסקת התגברות קודם כל צריך לחוקק אותה, אולי תחוקק בחוק יסוד, והיא מנגנון שבו כאשר בגץ פוסק פסיקה שאיננה מוצאת חן בעיני הכנסת, אז המנגנון הזה מאפשר לבטל או להשעות את הפסיקה של בגץ. אבל מה שמדברים עליו עכשיו, דוברי הליכוד והמפלגות של הקואליציה, זה פסקת התגברות שלא קיימת בשום מקום בעולם. כלומר, מדובר על פסקת התגברות שמאפשרת גם לבטל פסיקה של בגץ שמתייחסת לרשות המבצעת, לממשלה, גם המודל של פסיקת התגברות, שהוא די נדיר בעולם, אימצנו אותו, או את החשיבה עליו מהקנדים. לקנדים יש פסקת התגברות, היא מתעסקת רק בחקיקה, ההתגברות היא מוגבלת בזמן, ויש את השאלה כמובן, כמה חברי כנסת צריכים להצביע כדי לבטל את הפסיקה של בגץ. כאשר מדברים, מירי רגב מתראיינת ואומרת ש-61 נראה לה סביר, זה אומר שהקואליציה יכולה תמיד, תמיד, תמיד לבטל את פסיקות בגץ. וזה מהטון של דוברי הקואליציה המתהווה, הקואליציה העתידית, זה כאילו טובה, זאת אומרת, אם מבחינתם זה צריך להיות פסקת התגברות ברוב רגיל, זאת אומרת שגם שני חברי כנסת נגד אחד יכולים לבטל פסיקה של בגץ. אז פשוט תבטל את בגץ.
אם זה ככה, אם זה לא ביטול דה פקטו של בגץ, לפחות בכל מה שקשור למשפט חוקתי, אני לא מדבר עכשיו על תביעות נגד המדינה בפרסה.
זה ביטול דה פקטו של בגץ. א', כי בגץ יפחד, גם היום הוא מפחד, בגץ מאוד מאוד זהיר, בגץ כמעט לא מבטל פסיקות של הכנסת, וגם זה קורה רק במקרים מאוד קיצוניים, ולוקח הרבה מאוד שנים בהרבה מאוד מקרים, אבל מה לעשות, הקואליציה הזאת רוצה להעביר חוקים, או להחזיר את המצב שבגץ אמר עליו בהרבה מאוד סיטואציות, שהוא לא שוויוני, שהוא פוגע בזכויות הפרט, ואת הדבר הזה אפשר יהיה בקלות רבה מאוד לעשות. החוקים אחד לא מסתיר אותם, הרצון לבטל את החקיקה שמקדמת גיוס של חרדים, הרצון להגדיל את המימון לאברכים, בלי להגדיל את המימון לסטודנטים ששירתו בצבא לצורך העניין, הרצון לחבר מאחזים לא חוקיים לחשמל, בלי לחבר התיישבות בדואית בנגב לחשמל. כל החוקים האלה מבוססים, או הפסילה של הוראות כאלה מבוססים, למשל על עיקרון השוויון, אין לנו שוויון בחוק במדינת ישראל, חוק יסוד במדינת ישראל, אין אף חוק יסוד שמדבר על שוויון. מאיפה קיבלנו את השוויון במדינת ישראל? מבגץ. מאיפה קיבלנו את חופש הביטוי במדינת ישראל? אנשים שמאזינים לנו עכשיו בפודקאסט של האינטרסנטים של דה מרקר, מה נותן לנו את הגב לדבר? חופש הביטוי, מאיפה קיבלנו אותו? מבגץ. אם בגץ יפסוק פסיקה שלא מוצאת חן בעיני הקואליציה הנוכחית, שהיא קואליציה מבוצרת של 64 חברי כנסת והיא די הומוגנית, הקואליציה הזאת תבטל את החוקים האלה בשנייה.
בעצם מה שצריך היום בשביל להגיע לפסקה כזו זה רוב רגיל, כי יש פה עניין של ביצה ותרנגולת, זאת אומרת, אם אתה רוצה לעשות חוק יסוד, איזה רוב אתה צריך? נכון להיום זה רוב פשוט שיש קואליציה?
לכאורה כן, אפשר להתווכח על הדברים האלה וגם המשמעויות של מה זה חוק יסוד שחוקק ברוב פשוט, לעומת חוק יסוד שהחליטו לחוקק אותו ברוב מיוחד, אם יש לזה משמעות, והשאלה הנגזרת מזה היא גם האם בגץ יכול לפסול חוק יסוד בטענה שחוק היסוד איננו חוקתי. יש מחלוקת גדולה של משפטנים בדבר.
בדיוק, אתה מבין, כאילו לכאורה בגץ יכול לבוא ולהגיד, פסקת ההתגברות היא לא חוקית ולפסול אותה, אז אתה לא יכול להעביר אותה, זאת אומרת, אני יכול לראות את הקואליציה מתקרבנת סביב אאוטקאם כזה.
יש מחלוקת בשאלה אם בגץ בכלל יכול לפסול חוק יסוד. יש קולות בגץ שאמרו או רמזו שאולי זה אפשרי, אבל אני יכול לומר לך שאין ספק שיש מחלוקות גם בבגץ בעניין הזה, ולכן להערכתי זה יהיה קשה מאוד, במיוחד באווירה הציבורית הנוכחית, לבגץ לחלץ את עצמו מהמצב של המתקפה הגדולה הזאת שהוא מותקף בה, ולכן אני חושב שהמתקפה הזאת, גם אם בסוף לא תעבור פסקת התגברות, או תעבור בצורה קצת יותר קשה למחאת הקואליציה.
מרוככת, אבל כאילו זה קשה להגיד, פסקת התגברות מרוככת זה טרמינולוגיות שקשה לבלוע.
מבחינת בגץ ומבחינת המערכת המשפטית, המסר, האיום הזה, המרחף, הוא נמצא שם, הוא נמצא מעל המערכת, שגם ככה היא לא המערכת במצב הכי נוח בעולם. כן. שהיא כבר עכשיו מפוחדת ומתקשה להגן על עצמה.
עידו, אני רוצה רגע רק לקחת אותך לנקודה נוספת. יש את העניין של פסקת התגברות, שבאמת זה יכול לחול על הרבה מאוד דברים, ויש את העניין הזה שגם כן מרחף באוויר של חוקי נתניהו, שאנחנו לא יודעים מה מהם יקודם ובאיזה היקף. והשאלה היא אם דווקא דברים שנוגעים ישירות במצבו המשפטי של נתניהו, הם דווקא החלק היותר פשוט, כלומר יותר קל לבגץ אותם, לעתור ולמנוע שינויים שנועדו לחלץ אותו ממצבו המשפטי.
קודם כל מדברים על זה שהשינוי המרכזי שנועד לחלץ את נתניהו, ביטול עבירת הפרת האמונים, לא יחול עליו. קשה לי לראות איך זה יקרה, אבל השינויים שמדברים עליהם הם הרבה יותר מרחיקי לכת. אם זה תלוי בציונות הדתית, הציונות הדתית רוצה לפרק את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה ולהציע שפרקליט המדינה ימונה על ידי שר המשפטים, ושהשופטים במדינת ישראל ימונו על ידי ועדה שהפוליטיקאים שולטים בה. מה שאומר שבקואליציה הנוכחית השופטים ייבחרו על ידי קואליציית ימין שבראשה עומד בנימין נתניהו. בנימין נתניהו גם קובע מי יהיו השרים, הוא יקבע בסוף או ישפיע על השאלה מי יישב בוועדה למינוי שופטים, כך שגם אם לא יבטלו את העברת הפרת האמונים, בנימין נתניהו ישפיע על המערכת ששופטת אותו, ובכן הוא נמצא בניגוד עניינים כל כך חמור וחריף, שאם אתה שואל אותי, יש בעיה לממשלה הזאת בכלל לבוא ולגעת במערכת המשפט, כי כולה נגועה.
אין ספק שראש הממשלה מצד אחד הוא לגיטימי, כי הוא אמור, הוא זה שנבחר להכיר את הממשלה הבאה, מצד שני יש כוכבית לגבי כל הנושא של טיפול במערכת המשפטית. העניין הוא שיכול להיות שחלק מהיוזמות לא קשורות בו ישירות, אבל למין יצירת מאזן אימה מול מערכת המשפט, שיכול להיות שמערכת המשפט תגיד לעצמה, תראה, יש פה כל כך הרבה דברים שעומדים על הפרק, שאולי דווקא בעניינים האישיים שלו צריך להיות יותר רכים, יותר עדינים. יש סכנה כזו?
אני בטוח שיש סכנה כזאת, כי כל המטרה של חלקים ניכרים ממערכת החוקים שמועברת כאן, היא בעצם לטפל בתיק האחד הזה. הרי זה היה המטרה של נתניהו מהיום הראשון, אנחנו עכשיו לא שומעים את זה ממנו, אבל שמענו את זה מדובריו מהיום, וממנו מהיום הראשון שבו תיקי נתניהו ותיקי החקירה האלה התחילו להתגלגל. הוא תקף את מערכת המשפט, הוא דיבר על מערכת שעושה הפיכה שלטונית, הוא תקף באופן אישי את היועץ המשפטי לממשלה הקודם, את הפרקליטה שעמדה בראש התיקים שלו, הוא הרי התייצב בהתקפה חזיתית על מערכת המשפט ביום הראשון שהמשפט שלו מתנהל. אני מתקשה לחשוב שכל זה נעלם ביום שבו נתניהו קיבל קואליציה של 64 חברי כנסת.
השאלה אבל אם יש פה איזה גורם שיש לו כלים לבוא ולהגיד לנתניהו, אדוני, אתה נבחרת לנהל את מדינת ישראל, בגלל מצבך המשפטי, אתה לא יכול לשבת בדיונים שעוסקים בגורלה של מערכת המשפט. תסיים את המשפט, ואז
תראה, כל ראש ממשלה ושר חייב לחתום על הסדר ניגוד עניינים, וכאשר נתניהו קיבל את האישור מבגץ בהרכב של 11 שופטים, בתוצאה 11-0, להתמודד על ראשות ממשלה בפעם הקודמת, בגץ קבע, דרש ממנו להתחייב לחתום על הסדר ניגוד עניינים שהרחיק אותו ממערכת המשפט. הדבר הזה בוודאי צריך לחזור על עצמו, רק שאנחנו יודעים כבר מהסיבובים הקודמים שזה לא פגע אפילו בקצת בהשפעה שהייתה לנתניהו באמצעות שלוחיו על המערכת.
בוא תגיד לנו, אני לא יודע אפילו על סמך מה, אולי מחקר אקדמי של התנהלויות במשברים משפטיים במדינות אחרות, איזה פעולות חוץ משפטיות יכולות להשפיע על התהליך הזה? אתה בטקסט שלך מאתמול והבוקר מדבר על מחאה חברתית, אני לא בטוח שזה עובד, כי הרי רק עכשיו היו בחירות והעם אמר את דברו, אבל מה, שכל עובדי הפרקליטיות יקומו וילכו כאיש אחד וישירו את המשרדים ריקים? איזה דברים הציבור תיאורטית יכול לעשות בשביל לעצור את הסחף הזה?
אני לא בטוח שעובדי הפרקליטות יעזבו, כי אם החקיקה הזאת תעבור, אז פרקליט המדינה יהיה מינוי פוליטי, וגם הפרקליטים מתחתיו יכולים להיות כאלה. אני חושב שהניסיון מלמד ממדינות אחרות, יוחד לאור המבנה המוסדי במדינת ישראל, שבו הכנסת היא חלשה כגורם בקרה על הממשלה. האופוזיציה במדינת ישראל לא יכולה באמת לעצור החלטות ממשלתיות במצב הנוכחי. בגץ חלש, מערכת המשפט חלשה. לא נשאר אלא אני ואתה, איתן וסמי, וכן, ואומנם מערכת הבחירות נגמרה, אבל זה שמערכת הבחירות נגמרה לא אומר שהתהליך הדמוקרטי נגמר. במדינת ישראל התהליך הדמוקרטי כולל גם את המחאה הציבורית, ויש בתוצאות של הבחירות, בפופולר ווט, כמו שזה נקרא, הרי תוצאה של 50%, 50%, זאת אומרת שיש לפחות 50% מאזרחי מדינת ישראל שרוצים דמוקרטיה ליברלית. ברגע שהדמוקרטיה הזאת תחורסם, אם על ידי פגיעה בשוויון, אם על ידי חלוקה לא צודקת של הנטל, ואם על ידי הגבלה של זכויות הפרט בצורה בלתי נסבלת, אני חושב שגם האנשים שכרגע אומרים בוא נחכה ונראה, יגיע הרגע שהם יצאו לרחוב.
אגב, מדברים עכשיו על זה שנתניהו במועד ההקמה, בתהליך ההקמה של הממשלה החדשה, הציע לשותפיו הקואליציוניים, קודם כל בוא ניכנס לממשלה, כל אחד יקבל את המשרד שהוא רוצה, ואחר כך נעסוק בענייני רפורמות, או בוא נניח כרגע לפסקת ההתגברות. עכשיו, אנחנו יודעים שאותו נתניהו גם אמר בעבר, שמה שאתה לא עושה בשנה הראשונה, אתה כבר לא תעשה בהמשך. והשאלה היא מה העניין הזה, יכול להיות שהוא מבין שהוא דווקא במובנים מסוימים, אם הוא ידחוק את המערכת המשפטית לקצה, זה יכול להתהפך עליו באיזושהי צורה, שאנחנו לא יודעים כרגע לצפות מאיפה זה יבוא. הרי בזמנו, כשהיה דיון הזה על עסקת טיעון לנתניהו, אז אחד ממליצי היושר שלו היה אהרון ברק, נשיא בית המשפט העליון, שאמר, נתניהו היה ממגני מערכת המשפט. אז יכול להיות שאתה יודע, הוא משחק למשחק כפול, כאילו נותן לאנשים...
אבל זה wishful thinking בשלב הזה, אנחנו יודעים מה הוא רוצה.
עד שלא נראה את התוצאות בפועל, כנראה שלא נדע בדיוק כמה הוא באמת מוכן לחסום את
המהלכים האלה. אבל הבעיה של שנראה את התוצאות בפועל האלה. זה יהיה מאוחר מדי.
אני במידה רבה חושב שאנחנו כבר עכשיו בשלב לא מאוחר מדי, אבל בשלב מאוד מאוחר מבחינת האיומים על הדמוקרטיה הליברלית הישראלית, כמו שאנחנו מכירים אותה עד היום. אני קצת מודאג, לא קצת, אולי די הרבה מודאג, מזה שהמגינים של הדמוקרטיה הזאת זה בנימין נתניהו, שיש לו גם את התיקים הפליליים, וגם ועדת חקירה ששלחה לו מכתב עזרה, ומי יודע מה עוד יצא מוועדת הצוללות וכלי השייט, ועדה ממלכתית שבודקת גם אותו. אני קצת מוטרד מזה שמי שמצטרף אליו בתור המבוגר האחראי שאמר שגם הוא ישמור על מערכת המשפט דרי. זה אריה דרי, זה בערך, אתה יודע, כמו שדון קורליאונה מחבק אותך ואומר לך אל תדאג.
צריך לחבק חזק מה שנקרא.
אבל, עד שהעצמות נשברות.
אתה שואל את עצמך אם המושיע היחיד בסוף זה לא יהיה הצבא שיעלה, בזמנו דיברו לפני הרבה מאוד שנים, היה לאיזה רגע חשש ששרון יעלה אחרי מלחמת יום כיפור לכנסת, אבל תמיד שואל את עצמך מי יכול לעצור את הסחף הזה ואיך זה יתבצע. השארת אותנו מודאגים ומלאי חששות.
ודרוכים עם נעליים, מה שנקרא.
כן, אנחנו הולכים לישון עם נעליים ועם נשק משומן מתחת למזרון. דוקטור עידו באום, תודה רבה.
תודה.
תודה לכם.
פרסומת אחת ונמשיך.
תמונות של גלקסיות מרוחקות מזמנים עתיקים מציפות אותנו כמעט על בסיס יומי באדיבות טלסקופ החלל ג'יימס ווב. איך הוא עושה את זה? ומה יוכל בקרוב לעשות אולטרסה, שיהיה גם גאווה ישראלית. עד כמה אנחנו קוראים לפסיעות ראשונות במאדים, ולפתרון החידה הגדולה מכולן, האם יש חיים בעולמות אחרים. פודקאסט החדשנים יוצא למסע בין כוכבים, מהמתקן שמדמה את כוכב הלכת האדום במכתש רמון, ועד קצה היקום. חפשו החדשנים והזינו לנו בכל אפליקציות הפודקאסטים.
שלום לדוקטור יעל שטרנהל.
שלום, שלום.
דוקטורית להיסטוריה אמריקאית באוניברסיטת תל אביב. אנחנו רוצים לדבר על בחירות האמצע שיתקיימו מחר או ממש השבוע הזה בארצות הברית. אנחנו רוצים לדבר איתך על המשמעות של הדברים עבור האמריקאים ועבורנו. אבל קודם כל, בואי תספרי לנו מה זה הברוך הזה של בחירות אמצע. למה הדברים לא מסונכרנים? כך שפעם בארבע שנים בוחרים נשיא ואת הסנאטורים ואת את הפרלמנטרים, את חברי הקונגרס. כאילו, למה זה מפוצל ומחולק וכזה בלגן?
יש היגיון ברור מאחורי השיטה הזאת, וההיגיון אומר ככה, כששיטת המשטר האמריקאי הומצאה בסוף המאה ה-18, אמריקאים היו רגילים לבחור את נציגי הציבור שלהם כל שנה. ולמעשה, ציבור שלא בחר את נציגי הציבור שלו כל שנה, נחשב כמי ששם את עצמו כעבד בידיו של אותם נציגים. זה היה הסטנדרט ב-1787, ולכן כדי לשמר אחת הזרועות של הממשל הפדרלי החדש שהוקם עם החוקה האמריקאית תישאר קרובה לעם ותישאר מוכרת ותישאר נגישה, אחד מבתי הנבחרים הוכרז כבית התחתון שבו יהיו בחירות כל שנתיים. הבית השני הוא הבית העליון הסנאט, שהוא בית שיושבים בו שש שנים, כלומר זה הבית שאמור להיות מסודר יותר, עם אנשים בוגרים יותר.
בית הלורדים, נקרא לזה ככה.
בדיוק, זה סוג של בית לורדים לגמרי. זה בעצם מעתיק את שיטת המשטר הבריטית, אבל במונחים רפובליקאים, כלומר במונחים של בחירות, אמיתיות שבהן כל אדם מצביע לנציגים שלו ואמור לקבל ייצוג ישיר בבית הנבחרים. ולכן יש לנו בית נבחרים שנבחר כל שנתיים ושליש מהסנאט שנבחר פעם בשנתיים כדי שהסנאט ישמר רציפות. וכך נוצר מצב שבו אנחנו כל שנתיים בוחרים בית נבחרים, בוחרים שליש מהסנאט, מתקיימות בחירות גם כמובן ברמת המושלים, ממשלות המדינות, בתי המחוקקים של המדינות.
כן, שם זה הולך עד השריף ואני לא יודע מה.
וועד ההורים בבית הספר.
כן, אבל למה לא עושים את זה בצורה שאפשר, למה שליש? זאת אומרת, הבנתי את הנקודה של ההפרדה והכל, אבל היית חושב, פעם בשנתיים בחירות לקונגרס, פעם בשש שנים בחירות, אבל זה לא מה שקורה עכשיו, רק חלק מהסנאטורים עומדים לבחירה או בחירה מחדש, וכנה לגבי המחוקקים.
לא קנה לגבי המחוקקים. המחוקקים בבית הנבחרים נבחרים פעם בשנתיים. חבר בית נבחרים פדרלי רץ לבחירות כל שנתיים. חבר סנאט נבחר לשש שנים, אבל בסנאט בעצם יש שלוש קבוצות שכל אחת מהן עומדת לבחירות, נכון? בזמן אחר. עכשיו למה? כי זה הולך אחורה לבחירות של 1788, הבחירות הראשונות בארצות הברית לאחר הקמתה ולאחר העברת החוקה הפדרלית כפי שאנחנו מכירים אותה היום. אז נבחר סנאט, ואז נבחרו חלק מהסנטורים לשנתיים, חלק מהסנטורים לארבע שנים וחלק מהסנטורים לשש שנים, ולכן השיטה הזאת נשמרת עד היום. זו שיטה שהמקור שלה הוא בבחירות שהתרחשו לפני כמעט 250 שנה.
אז זהו, אז קוראים לזה בחירות אמצע הכהונה, כי זה נופל על אמצע הכהונה של נשיא ארצות הברית. ועכשיו אנחנו רוצים להבין כבר את הקשר בין הבחירות האלה ובין מצבו של הנשיא. האם הבחירות הללו הן אינדיקציה לגבי כהונתו של הנשיא המכהן? היא טובה, היא לא טובה, היא מוצלחת או לא מוצלחת?
חד משמעית. בסך הכל בחירות האמצע ברמה הפדרלית מתפקדות כמשאל עם על תפקודו של הנשיא, וכמעט תמיד התוצאה במשאל העם הזה היא שהציבור לא מרוצה. כי תמיד יש ממה להיות לא מרוצה. וספציפית הציבור כרגע לא מרוצה משיעורי האינפלציה, מיוקר המחיה, ומסיבות נוספות שחלקן אמיתיות וחלקן מדומיינות, צריך לומר. השורה התחתונה אבל זה שהסקרים מראים והלך הרוח הציבורי מראה שהציבור הולך להביע חוסר נחת מהשלטון הדמוקרטי בוושינגטון ולהכניס בית נבחרים ואולי אפילו סנאט בשליטה רפובליקאית שיאזנו את הנשיא הדמוקרטי.
אגב, זה נשמע כמו כרטיס צהוב, כלומר עדיין יש לנשיא עוד שנתיים לתקן אם התוצאות של בחירות האמצע הן לרעתו.
זה נכון, אבל הכרטיס הצהוב הזה לא תמיד מתרגם לכרטיס אדום, צריך לומר. כי למשל אובמה ב-2010 ספג מפלגתו והוא ספגו תבוסה באמת אדירה בבחירות האמצע, אבל הוא נבחר ב-2012 יחסית בקלות לכהונה שנייה. למעשה מאז 1934 כמעט תמיד בחירות האמצע הראשונות אחרי כהונה של נשיא שנבחר לראשונה, הן תבוסה למפלגת השלטון. זו דינמיקה די קבועה בפוליטיקה האמריקאית.
תקני אותי אם אני טועה, השיטה הזאת מביאה למצב שהנשיא הוא לא מאותה מפלגה ביחס לקונגרס ולסנאט, וזה מאוד מקשה על משילות וניהול המדינה. זאת אומרת, במצב כזה, כמעט תמיד בשנתיים האחרונות שלו, אומרים לעמדה כברווז צולע, הנשיא הופך לכזה שמאוד קשה לו להוציא לפועל מדיניות.
זה נכון, וזה נכון במיוחד צריך לומר בעשורים האחרונים שבהם וושינגטון הפכה להיות זירה של לוחמה בין מפלגתית. אבל, וזה אבל גדול צריך לומר, זו לא הייתה הכוונה. וכאן בעיניי מונחת הבעיה הכי עמוקה של ארצות הברית כרגע. והיא העובדה ששיטת המשטר שלה פשוט לא מתאימה לתנאים ולמציאות של המאה ה-21. שיטת המשטר האמריקאית מניחה שאנשים עם דעות שונות, ממפלגות שונות, מרקעים שונים, יכולים למשול ביחד אם הם מתכנסים וחושבים על טובת הכלל, ומקבלים החלטות נכונות ונבונות. ההנחה היא שגם אם יש נשיא ממפלגה אחרת וקונגרס, אם יש נשיא ממפלגה אחת וקונגרס ממפלגה אחרת, הם יצליחו לחיות יחד ולנהל את המדינה האמריקאית. וההנחה הזאת כרגע היא מופרכת. עכשיו, היא מופרכת צריך לומר כבר לא מעט שנים. היא מופרכת כבר מאז שנות ה-90, כשניוט גינגריץ' יצא למלחמה נגד ביל קלינטון. שמות ואירועים שאולי אומרים מעט מאוד לחלק מהמאזינים והמאזינות כאן.
אנחנו עוד זוכרים את זה, כן.
אבל צריך, זה אבן דרך משמעותית בהידרדרות של אמריקה לסוג של זירת לחימה בין מפלגתית, שזה המצב שהיא נמצאת בה היום. בשנים האחרונות זה אכן הפך משילות בוושינגטון לעסק מאוד מאוד מורכב, כשכל מפלגה שלא נמצאת בבית הלבן אבל מקבלת לידיה את מושכות השליטה בגבעת הקפיטול, בזרוע המחוקקת, שמה לה למטרה להכשיל את הנשיא שמנסה להוציא לפועל מדיניות. ולכן כרגע השיטה היא באמת קטסטרופה.
כן, הנשיא הספציפי הזה, ג'ו ביידן, בנוסף לכל העניין, הנושאים שתיאר, של אינפלציה, של מצב כלכלי, של דאגות כאלה ואחרות, יש את עניין הגיל שלו שכל הזמן מרחף, האם הוא ירצה או יכול לרוץ לקדנציה נוספת, עד כמה זה מחליש את הדמוקרטים בבחירות האמצע, העובדה שלא בטוח שלנשיא הזה יש אופק של עוד 4 שנים בנוסף לקדנציה הזו?
תראה, זה, בוודאי שזה מחליש, אם כי תשמעו, גיל כרגע זה עניין מורכב באמריקה. אם אנחנו מסתכלים על בחירות 2024 של ג'ו ביידן מול דונלד טראמפ, שניהם אנשים בשנות ה-70 המאוחרות שלהם, אז גיל כרגע זו שאלה, צריך לומר, לא פשוטה בציבוריות האמריקאית. מצד אחד יש אליה הרבה תשומת לב, מצד שני נבחרים פעם אחרי פעם, נשיאים מאוד מבוגרים. אבל צריך לומר, אם אני מזכירה שוב את אובמה, אפילו אם אני מזכירה את ביל קלינטון, נשיאים מאוד צעירים ובסך הכל יחסית פופולריים, שגם הם ספגו תבוסות בבחירות האמצע הראשונות שלהם כנשיאים, והתאוששו מהם וחזרו לניצחונות בבחירות לנשיאות לקדנציה שנייה. אז הדינמיקה הזאת לא עובדת אחד לאחד.
יותר מזה, אני חושב תגידי לי אם זה נכון, אבל חברי הסנאט למשל, שנבחרים 6 שנים, רובם מאוד מאוד מבוגרים, זאת אומרת, גיל 75-80 פלוס, לא כזה יוצא דופן שם. אפשר בהחלט להגיד שזה שלטון של פנסיונרים.
יש הרבה אנשים מאוד מבוגרים בסנאט, מאוד מבוגרים ומאוד עשירים, צריך לומר. הסנאט זה סוג של מועדון של אנשים שהם מבוגרים ומיליונרים.
כן, יעל, לגבי המצב של השפעות עלינו, בואו נחפש את הנקודה הישראלית, תמיד יש איזה נקודה.
כן, שנייה, סמי, מה אומרים הסקרים קודם? אני מסכים שזה השאלה הבאה, אבל נכון להיום הסקרים בנוגע למי יכבוש את הקונגרס ואת הסנאט, רק בשביל ישר קו?
בית הנבחרים כמעט בוודאות יהיה בשליטה רפובליקאית, הסנאט מתנדנד, עד לפני שבוע-שבועיים היה נראה שלדמוקרטים יש סיכוי טוב להמשיך להחזיק בו. כרגע בימים הממש אחרונים לפני הבחירות יש איזושהי תחושה של סחף לכיוון הרפובליקאי שרואים אותה גם באופן שבו המפלגה הדמוקרטית מתנהלת, הם כבר לא מנסים לתקוף במדינות מתנדנדות, אלא אתם רואים את אובמה וביידן והרס וג'יל ביידן והילרי קלינטון, כל מי שיכול להשפיע על מישהו מתרוצץ מבמה לבמה במדינות כחולות מובהקות ומנסה להגן על הבית, שלא לדבר בכלל על לתקוף בתים של אחרים. אז כרגע זה לא נראה טוב מבחינת המפלגה הדמוקרטית. בסנאט זה עסק מאוד מאוד עדין. יש כמה מדינות מתנדנדות שחצויות 50-50 שהן יכריעו את זה, אבל כל הסימנים מראים שהרפובליקאים הולכים לעבור מחר בחירות שהם יתגאו בתוצאות שלהם.
אז זהו, אז זו הנקודה אולי שיכולה לעניין גם את הזווית הישראלית. ממשלת ימין על מלא הולכת תוקם ממש בקרוב, שזה באמת ימין מלא מלא, ואנחנו יודעים שנתניהו בתקופת כהונתו כראש ממשלה די בחר צד, ואפילו הייתה ביקורת קשה על זה שאיבדנו אולי את המפלגה הדמוקרטית, אבל השאלה אם באמת ניצחון רפובליקאי כרגע בבחירות האמצע, זו התפתחות חיובית מבחינת אותה ממשלת ימין, היא תהיה נתונה לפחות לחצים, לצורך העניין?
כן, תראה, אני לא בטוחה לכמה לחצים הייתה נתונה ממשלת ימין גם מצד המפלגה הדמוקרטית, מדברים על זה הרבה, אבל בסופו של דבר המפלגה הדמוקרטית עדיין נוהה אחרי הקו האמריקאי הבסיסי שמכתיב אותו הממסד הביטחוני האמריקאי, הממסד של מחלקת המדינה. אני לא רואה גם כשהדמוקרטים בשלטון איזה לחץ אדיר על ישראל לפעול בכיוון כזה או אחר שהיה מרצה את המפלגה הדמוקרטית. אבל אין ספק שעבור בנימין נתניהו, שמכריז על עצמו כסוג של רפובליקני, בני ברית רפובליקנים בגבעת הקפיטול, זו ברכה משמיים, אם הוא היה צריך עוד ברכות משמיים, וזה מאוד יקל עליו בנושאים של סיוע חוץ, של נשק וכו' וכו'. אם כי שוב, אני חושבת שיש המון דיבור על זה שהדמוקרטים עושים לישראל את חיים נורא קשים. בואו, הנשיא שנתן לישראל את חבילת הסיוע הביטחוני הכי גדולה בהיסטוריה שלה, היה ברק אובמה, יפה, שדובר עליו כאילו איזה אויב ישראל ותומך של כל שונאיה. אז יש דיבורים ויש מיתוסים ויש מניפולציות ויש את המציאות, והמציאות היא שישראל או ממשלת ישראל או המדיניות הישראלית נהנית מתמיכה יציבה. אולי יום אחד זה ישתנה, צריך לומר, הפוליטיקה האמריקאית היא מאוד גמישה ולא צפויה, וזזה מקצה לקצה בשנים האחרונות מדי שנתיים, ולכן קשה לומר איך אנחנו נראה כאן בטווח הארוך.
אגב, אבל... יעל, את אומרת ששיטת הממשל האמריקאית היא לא משהו, ואנחנו יודעים גם להגיד על שיטת הממשל שלנו שהיא לא משהו. מניסיונך, מהיכרותך, יש מדינה שבה שיטת הממשל היא משהו?
תראה, אני חושבת
שאמריקה... אתונה העתיקה. מה יש? פעם בשנה בוחרים כולם את הנציג לשנה?
אוקיי, אז הנה, אתם מבינים עכשיו מאיפה הרעיון של
בחירות שנתיות
שהגיע גם לאמריקה המוקדמת.
גם הקונסול הרומאי, אני ממש רואה את הקו.
תשמעו, קנדה נחשבת למדינה שיש בה שיטת ממשל מאוד רציונלית, ויש לה חוקה טובה ומודרנית. ארצות הברית, ואני באמת לא רוצה להישמע אפוקליפטית, אבל ארצות הברית נמצאת בעיצומו של משבר משטרי. שיטת המשטר שלה עתיקה, ארכאית, לא מתאימה למאה ה-21, היא קורסת אל מול העולם החדש של מהפכת המידע והדיסאינפורמציה שפושטת בו. ואנחנו רואים דברים ש... אנחנו לא ניכנס אליהם כאן, אבל למי שמתעניין, אפילו הארץ מסקר את זה יחסית בפירוט, של מה שקורה בפוליטיקה המדינתית, מה שקורה בבחירות של מושלים, של מזכירי מדינה, של בתי מחוקקים, שהמערכת הזאת פשוט מתקרסמת מבפנים, כי היא מבוססת על הנחות יסוד שאין להן שחר במציאות של היום. ולכן ארצות הברית באמת מכל מדינות המערב, אני חושבת שהיא נמצאת במצוקה קיומית, שדמוקרטיות אחרות, אז יש תקופות שיש ממשלת ימין, ויש תקופות שיש ממשלת שמאל, ויש תקופות יותר יציבות או פחות יציבות. בארצות הברית יש בעיות קיומיות.
מה זה קיומי? מה יכול לקרות? תלכי איתנו אפילו ל...
מה יכול לקרות? אני אגיד לך בדיוק מה יכול לקרות.
פיצול, מלחמת אזרחים?
קודם כל, אנחנו... עלולים לראות שנבחרים כבר בבחירות האלו מחר, אנשי מפתח במדינות השונות, שמכחישים את בחירות, תוצאות בחירות 2020, טוענים שג'ו ביידן לא נבחר באופן לגיטימי, ומחויבים ב-2024 לנהל את הבחירות בתוך המדינות, באופן שהולם את השקפת עולמם. וככה אתה יכול למשל לראות מדינה כמו אריזונה, כמו וויסקונסין, פשוט בעצם יוצאות מהבחירות הפדרליות כגורם אובייקטיבי, ומנהלות בחירות שהמטרה שלהן היא אחת, וזה להבטיח ניצחון רפובליקאי. אלה לא תרחישי אימה, אני מדברת על אנשים מאוד ספציפיים שעומדים בפני בחירה מחר, מועמדת למושלת אריזונה, מועמד לשר המדינה של אריזונה, באמת פוליטיקאים אנונימיים לחלוטין, שלמה ללזל שלנו בישראל יהיה אכפת מהם, אבל אני אומרת לכם שצריך להיות לנו אכפת מהם, בגלל שהם יהיו החזית של ערעור שיטת המשטר האמריקאית, והמשמעות של זה, כן, יכולה להיות ערעור הרבה יותר כולל.
כן, זה כמובן גם שאלה האם זה הבעיה היא רק השיטה, או הבעיה המציאות של כל הרשתות החברתיות וכל ההשפעה, כמובן.
הבעיה היא בשילוב בין השיטה למציאות החדשה שאנחנו חיים בתוכה. אנחנו נכנסנו לעידן חדש, ויש דמוקרטיות שעומדות בפניו יותר טוב, ויש דמוקרטיות שעומדות בפניו פחות טוב, וארצות הברית מתבררת כמאוד מאוד פגיעה בפני הסממנים של עידן מהפכת המידע. זה לא, אנחנו כבר לא, השנה היא כבר לא 1970. אנחנו בעולם אחר.
דוקטור יעל שטרנל, שמחנו מאוד, תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה.
עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל. לא הכבדנו יותר מדי על המאזינים שלנו?
לא, לא, לא. אנחנו לא אופטימיים, אבל אנחנו ריאליים.
ואנחנו גם לא מדחיקים.
לא, אנחנו לא מדחיקים.
לא מדחיקים.
ואחרי החושך הגדול תמיד באה הזריחה.
יפה. אז סיומת יפה. אז תודה לך. תודה רבה גם למי שעורך אותנו, שזה דן ברומר, מאיה בניסן ואברי רוזנצבי. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה ולהתראות.
להתראות.